לכולם, לאלה שבבית המדרש, לאלה שבבית. אנחנו מסיימים היום את מלאכות דרבנן בשמיטה. דיברנו בשיעורים הקודמים על השקיה, דיברנו על כיסוח, כיסוח דשא ועל דברים נוספים, ולמעשה דיברנו על תולדות של זריעה ושל זמירה. השקיה תולדה של זריעה, וכיסוח דיברנו על תולדה של זמירה, כיסוח שגורם לזה לגדול יותר. תולדות הם דרבנן, ודיברנו מתי מותר ואיך מותר, והיום בעזרת השם אנחנו נדבר על תולדות של חרישה. למעשה איסורי האדמה שמעניין אותנו בגינה, הנוספים שיש, עוד פעם על איסורי דרבנן. נשתף במצגת. טוב, אנחנו נדבר על מלאכת, נתחיל ממלאכת עידור, שהאדם עודר את מעדר, פורש באדמה. כמובן, אנחנו רואים הגמרא במועד קטן, דפקים ונרשתי, שומעים אותי בסדר באינטרנט?
מקוטע.
רק שנייה אחת. בואו ננסות. האם בדרך הזאת זה יותר טוב? שנייה. טוב. עכשיו זה יותר טוב?
כן.
כן? טוב, זה למדנו מהרב שמידת והרב חדרי, קניתי איזה משהו, כנראה אם זה יעבוד, נראה. לפחות אנחנו יודעים שזה עובד, תכף נראה אם זה טוב באמת. אז אני חוזר אל המצגת. ואם זה לא טוב, אז תודיעו לי בכל אופן. שנייה. נגדיל אותה. טוב, אז השאלה שאנחנו מנסים לברר, חרישה לדעת רוב הפוסקים נאסרה מדאורייתא, ודיברנו על זה כשדיברנו על חרישה. מה ההבדל בין עידור ובין חרישה? עידור זה רק דרבנן. אומר הרש, הרש משנס, מאדרין עניין חפירה, עניין חפירה, כלי ברזל שחופר ביד אדם, כאין חורש בשברים. כלומר, אומר הרש, ההבדל בין חרישה לעידור, שחרישה זה על ידי בקר, על ידי שור, או על ידי מכונה, טרקטור, ביד, זה נקרא עידור, כך הוא מסביר. יש לנו עוד מלאכה דומה, שנקראת קשקוש. המלאכה הזאת מובאת בגמרא במועד קטן, שם מתחילת המסכת, והגמרא אומרת שמותר לקשקש תחת העצים, אבל שואלת הגמרא, וקשקוש בשביעית משרי? והכתיב השביעית תשמתנה ונטשתה, תשמתנה מלקשקש ונטשתה מלסכל. אמר רב הוא כבר ברחמה, תרי קשקוש יהווה. יש שני סוגים של קשקוש, אני רק אקדים כבר, יכולים לראות את רש"י, שקשקוש זה כמו עידור, זה גם כן מלאכה של עידור, הוא אומר רש"י, עידור בגפנים וקשקוש בזיתים, אבל זה סוג של עידור, והוא אומר, חד עברוי אילנה, וחד סיתומי פילי, עברוי אילנה אסור, סיתומי פילי שרי. כלומר, הגמרא אומרת שיש לפעמים, סוג מסוים של הידור שהוא יהיה מותר, יש סוג מסוים של הידור שיהיה אסור, תלוי אם זה נועד לאוקמי, לאברויי. למעשה, הגדרים כאן בגמרא מסובכים. כבר יש מקרה מסוים שבו השורשים נחשפו, וצריך להדור כי אחרת האילן ימות. אבל בדרך כלל אנחנו משתדלים בשמיטה לא להדור, כי זה מסובך, מתי מותר, מתי אסור. יש מקרים מסוימים, בדרך כלל בחקלאות, שאתה יודע שבאמת יש כאן צמח שהולך למות, אז יש מקום להדר, הרבה פעמים אנחנו מעדיפים שזה יעשה על ידי גוי. אבל בטח בגינות בבית, אנחנו לא מהדרים בשמיטה, כי כל החלוקות האלה הן סובכות, ובדרך כלל לא עושים אלה, אם כן באמת יש חשש להפסד, אבל בדרך כלל הידור הוא לא חשש להפסד. אבל הדברים האלה מובילים אותנו לדברים הבאים, שמתחילים להיות משמעותיים בגינה. והדבר הבא הוא חפירת בורות. לגבי חפירת בורות, אנחנו יודעים בהלכות שבת, אם אתה חופר במקום שראוי לזריעה, חייב משום זורע. מישהו יכול שם להגיד להם? לא, חדרי, מישהו אחר שיקח? למעלה, טוב. אם זאת חפירה במקום שראוי לדירה, חייב משום בונה. כל זה בהלכות שבת. אבל בהלכות שמיטה, כמובן שהדין שונה. בהלכות שמיטה הדין שונה, כי מקום של זריעה אנחנו מבינים. זה יהיה איסור דרבנן. מה קורה כשאתה חופר במקום שהוא לא קשור בכלל לזריעה? אז בדבר הזה, לגבי שמיטה, יש לנו מפורש בתורת כהנים, ושבת הארץ יכול מלחפור בורות, קשיחים ומערות, מלתקן המקוואות, כלומר, האם אסור לעשות גם את הדברים האלה בשמיטה? הוא נאמר, שדך לא תזרע וחרמך לא תזמור. כלומר, מותר לחפור בורות, כשהמטרה היא לא חקלאית. אתה חופר בשביל שתהיה לך מערה, אתה רוצה מקווה, אתה רוצה לבנות, מותר לחפור כאשר המטרה היא לא חקלאית. ובאמת, יש לנו משנה, פרק ג' משנה יוד, הבונה גדר ואינו ובין רשות הרבים, מותר להעמיק עד סלע, כלומר בעיקרון מותר לחפור כאשר מדובר על מטרה שאיננה חקלאית. אבל הדבר הזה נהיה קצת יותר מורכב. ולמה הוא נהיה יותר מורכב? אומר הירושלמי, לא שנו אלא בינו לבין רשות הרבים. בינו לבין חברו אסור בשביעית. כלומר, מותר לך לחפור דווקא סמוך לרשות הרבים, אבל לא סמוך לסני חברו. כך מבואר גם ברמב״ם. והסיבה של הדבר, כמו שמבוארת שם ברוב המפרשים, שכאשר מדובר סמוך לרשות הרבים, זה מקום שלא מיועד לזריעה. לכן אין בעיה לחפור שם. כאשר מדובר בינך לבין חברך, זה מקום שמיועד לזריעה, ולכן למרות שהמטרה שלך היא לא בשביל לזרוע, אסור בגלל א', שזה נראה כאילו שנזורע, וב', אולי תימלך, אולי בסוף תגיד, אתה יודעים מה, אני עזרה. אז לכן אסור עליך לחפור במקום שמיועד לזריעה. עכשיו הדבר הזה מאוד משמעותי מבחינתנו, הרבה פעמים בגינה, אתה רוצה לחפור, למה אתה רוצה לחפור? אתה רוצה עכשיו לסדר צינור השקיה. המטרה חקלאית, ברור שזה בשביל חקלאות, אבל החפירה היא לא פרישה, זה בנייה כדי שתיכנס שם מערכת השקיה, או לחפור לסיבות אחרות בגינה, כל מיני סיבות שלא קשורות, רוצה לעשות איזה גדר בגינה, אתה רוצה לעשות משהו. החזון איש, שתי מטרות, שני תנאים יש כדי להתיר. אם ניכר שהחפירה היא לצורך בנייה, וגם אין חשש שימלך בדעתו, כלומר זה ברור שלא תימלך, זה בפינה, לא שייך, אתה גם חופר בצורה כזאת, שזה לא יעזור לך לזריעה, רוב המקרים היום זה לא יעזור בכלל, במקרה כזה אפשר להתיר. אני חייב להגיד, הדבר הזה, יש לו כל מיני משמעויות, אחת המשמעויות שיש מקום לדון בה, זה האנשים שרוצים לעשות דשא סינתטי בשמיטה. דשא סינתטי זה כלום, זה פלסטיק, זה שטיח. אבל כדי להכין דשא סינתטי, אתה צריך לחרוש, לסדר, ליישר את כל הגינה, אתה צריך לעשות הכנות לדשא סינתטי. האם הדבר הזה מותר? האם זה בדיוק כמו המקרים שאמרנו עכשיו? אז זה קצת מורכב. למה זה מורכב? כי מצד אחד, אתה לא עושה את זה לצורך בנייה, ברור שאין פה איסור דורייתא. מצד שני, אתה עושה את זה בגינה, בדיוק במקום, שאילולי הדשא הסינתטי היית עושה במקומו דשא רגיל. ואז לכאורה, אין כאן משהו שניכר. ואולי פתאום תתחרט. למעשה, מקובל להקל באופן הבא, היה מקום לדון הזה, אבל כיוון שמדובר על ספקות בדרבנן, כאילו זה גדר של מרית העין, וגדר של תתחרט, שני הדברים, אבל הכל מדרבנן, מגזרה כזאת, כן, ואין מרית העין. מקובל להקל כאשר אדם מביא לגינה מראש את מרוודי הדשא. אז אם כולם רואים שם דשא סינתטי, וכל אחד יודע מה זה דשא סינתטי, כלומר אתה רואה שטיח מגולגל כזה, אתה רואה את זה שם, ואתה מכין את הגינה, אז כאן ברור לכולם שזה דשא סינתטי. אתה גם לא תתחרט, קנית כבר דשא סינתטי, אתה הולך לשים, זה עולה הרבה כסף, כלומר אין סיבה שתתחרט. ולמרות שהיה מקום לדון בזה, אבל בכל אופן מדובר על זה, בכל אופן גזרה דרבנן, שגם לא מופיעה, כמו שאמרנו בבבלי, אנחנו כן חוששים לה, יאבה, ירושלמי שהזכרנו, אבל בצורה הזאת אפשר להתיר, אם אדם יודע לפני השמיטה שהוא יכול לעשות, שיכין כבר לפני השמיטה גם את הדשא הסינתטי, אבל אפשר להתיר את הדשא הסינתטי בשמיטה בתנאים האלה. אנחנו עוברים לדבר הבא, שזה...
אבל אין לדבר הזה סוף, כאילו, נגיד מישהו, לא יודע, עושה חתונה בחצר שלו, שנגיד הוא רוצה להקים סוכה וזה, ואז כאילו הוא מסדר קצת את הגינה, וכל הדברים האלה בשביל לסדר את הדבר הזה. למה שבכלל נבוא לספק הזה, שאולי הוא ירצה לעשות משהו? זה כאילו, זה דבר בסיסי שהוא צריך לעשות את זה, אז הוא עושה את זה. אין סיבה לחשוש שאולי הוא פתאום יזרע משהו. אין לדבר הזה סוף.
אתם שומעים פה, שמעתם, נכון? הרמקול גם ליד, אז היא הצעה טוב, המיקרופון. הוא אומר, אין הדבר סוף, כאילו, כל דבר שאתה רוצה לסדר בגינה, כאילו, עד מתי אנחנו חוששים לזה? אז השאלה היא שאלה טובה. כדי לענות עליה, אנחנו נעבור מהשאלה של עידור, לשאלה של סיכול אבנים, שזה לסדר את הגינה. תשמע, אני מרגיש שמה שיש לך איזה רוח הקודש, בוא נראה מה תגיד המצגת בשקופית הבאה. סיכול אבנים. אז בואו נראה. זאת אומרת, המשנה בשביעית בפרק ב' אומרת שאסור לסכל אבנים בשביעית, אבל יש כמה משניות שבהן מבואר שאם המטרה היא לצורך בנייה, מותר לסכל בשביעית. למשל, פרק ג' משנה ז', המסכל את שדהו, נוטל את העליונות, ומניח את הנוגות בארץ, כמו המשנה מתירה להוציא אבנים, שאדם צריך לצורך בניין, אם אתה משאיר את התחתונות שנוגעות בארץ, כי בצורה כזאת ברור שאין כאן הכנה לחרישה. סיכול הבעיה, שזה עוד פעם תולדה של חרישה, אתה מסכל כדי לחרוש. אבל אם ברור שזה לא כדי לחרוש, כי השארת האבנים למטה, זה יהיה בסדר. ולאור הדבר הזה, אומר רב שלמה זלמן אוירבך, שוב מנחת שלמה, סימנו נא' אות י', סיכול בגינה סמוכה לבית, איתה בירושלמי, ואם הייתה בהמתו שם, או שהייתה קירתו שם, מותר ללקט את העצים הגסים ולתת לה בהמה או להקירה, ולא אומר זה כמסכל, לפי שבהמתו מוכחת עליו, וקירתו מוכחת עליו. זה המקור לדשא סינתטי שאמרתי קודם, הירושלמי הזה. כי דשא סינתטי, זה לא ניכר מעצם הגינה. הדוגמאות בדרך כלל הם שהגינה היא מקום, אתה עושה את זה בצד, או מקום שנראה שהוא לא בשביל חרישה. כאן אתה חורש את כל הדשא, אבל אתה שם שם משהו, את הדשא הסינתטי, שרואים שהמטרה שלך זה דשא סינתטי. אז גם פה זה בדיוק המקור שאתה רואה שהירושלמי מתיר לסכל, קודם לא דיברנו על סיכול, אבל הוא מתיר לסכל, אם יש שם בהמה או קריאה שאתה רואה, שבאמת זאת המטרה. אומר רב שטוי מזלמן, הוא מסתפק נא, דה אפשר שאף בגינה קטנה הסמוכה לבית, מותר לסכל עם העצים והאבנים משום, וכמו שבהמתו קירתו גורמת יותר, החנה מכיוון שהיא סמוכה לבית, כולי על מה ידי שדרך כל אדם, לנקות את כל הסמוך לביתו, משום נקיותה, אף שלא לצורך זריעה, לכל קיי אבי שפיר הקרע וצריך חיון. אז רב שטוי מזלמן מעלה את האפשרות שיהיה מותר, הוא נשאר אומנם בצריך חיון, אבל הרבה פוסקים כתבו את הדבר הזה בצורה פשוטה להתיר, ביניהם ספר השמיטה של הרב טיקוצ'ינסקי, ובאמת במציאות שלנו, כשאדם מנקה ורואים שהוא מנקה את הגינה, כמו שהזכרת קודם בשאלה, שרואים שהוא לא מתכונן עכשיו לחרישה, בטח למשל אם יש לו דשא, הוא מנקה את הגינה, זה לא שייך לחרישה, יש לו כבר דשא, הכל מלא שם. הוא מוציא לכלוכים, מוציא אבנים, הוא רוצה שיהיה נקי, שיהיה מסודר. כאשר ברור שזאת המטרה, שכל אחד שמסתכל רואה שזאת המטרה, אז מסתבר להתיר את הדבר, וכמו שאמרתי, כיוון שדובר בספק ודרבנן, כאשר ברור לכל מי שמסתכל שזאת המטרה, אז באמת אפשר להתיר, ולעשות את הדבר הזה ראוי לעשות ביד, להוציא את האבנים ביד וזה, ולא כל מיני כלים כאלה שזה ייראה יותר מקצועי.
סתם המלאכה של חרישה לא כל כך מצויה אצל האדם הפרטי, זה בעיקר בשדות גדולים, אז זה כזה הנסדה שזה לא חרישה.
נכון, אתה צודק שחרישה פחות מצויה, אבל זה לא לגמרי, אתה יודע, כי כשאתה מזמין, לא חרישה ממש, אבל לפחות עידור. חרישה באמת אין לנו, זה כאילו, במציאות שלנו זה כאילו הכנה ל... כמו לעידור כזה, שעידור הוא בעצמו דרבנן, אז אולי, אולי זו עוד נקודה מעניינת שאפשר להוסיף כאן.
הרב.
כן.
מי יש למישהו חזקה לכשרות, כמו יהודי דתי, יש לו כיפה, אז האם זה עצמו ראייה שהוא לא עושה את זה לצורך הזריעה? מישהו עובר ורואה שיש לו כיפה, זה שנת שמיטה, זה לא מספיק.
הבנתי, אתה שואל, האם כשרואים אדם עם כיפה, זה מספיק כדי לדעת שאתה לא עושה את זה בשביל חרישה, כי אתה עם כיפה, אתה לא עושה בשביל חרישה. אז זה שם מאוד מעניינת, אבל אתה יודע, עד לפני 250 שנה, כולם היו, נגיד עם כיפה, לא יודע, עם כיפה, שומרי תורה ומצוות. נכון, בזמן המשנה, היו עונה מהרצות, היו דברים, אבל בעיקרון, אני חושב שהמשנה דיברה במציאות, למרות שיש שם חשודים על השביעית, כן? אבל אני לא חושב שזה משנה, למרות שזה מעניין. אני לא חושב שזה משנה, כי הרבה פעמים להפך, אם אתה רואה מישהו עם כיפה עושה את זה, זה יכול לבלבל אותך. אתה תגיד, רגע, אם הוא עושה את זה, סימן שאולי מותר רק לעדור בגינה, כי אני רק עודר, אני לא חורש עדיין מחשה. בשורה התחתונה זה לא עוזר לנו, למרות שמצד הסברה יש כאן מקום לחשוב על שיעור מוסרי בעניין, לבאר את זה יותר, אבל אולי נלמד מזה שלהפך, ככל שאדם הוא יותר בחור ישיבה, הוא צריך לתת יותר דוגמה אישית. צריך יותר להיזהר מהדברים האלה, גם זה מבלבל אנשים. אתה יודע, רואים מישהו נכנס למסעדה לא קשרה, הוא רק קונה קוקה קולה, רואים אותו עם כיפה, אז היה אפשר להגיד, טוב, אם הוא עם כיפה, אז כנראה שהוא לא יקנה שם משהו לא קשר. אבל הרבה פעמים קורה הפוך. הוא היה, אם הוא עם כיפה, אז כנראה שאפשר לאכול שם גלידה, או משהו אחר שאולי... מוריי ורבותיי, דבר הבא, בישול. במשנה מבואר שלא מזבלים את הקרקע בשמיטה. אסור לשים זבל בשדה כדי להעשיר את הקרקע. תגידו לי, כשאתם זורקים את הפח מהבית, איך אתם אומרים, אני הולך להוציא, איך אתם אומרים? הולך להוציא זבל. אתם רואים את האוטו הזה שמפנה, איך אתם קוראים לו אוטו? פח הזבל. אני רוצה להגיד לכם, אני גדלתי בבית שעברית תקינה, וואו, זה היה יערק ואל יעבור. ממש, אבי זיכרונו לברכה, סבא שלי היה משורר, ואצל אבא זיכרונו לברכה, היה חשוב מאוד להקפיד כל הזמן על עברית תקינה. אחד הילדים שלי, בכיתה ג' לפני שנים, חזר מבית הספר ואומר, חזרה מבית הספר ואמרה, אנחנו לא סופרים נכון בבית, כי המורה בבית הספר סופרת 15, 16, 17, 18, ואצלנו סופרים 18, אין דבר כזה 18 בעברית, כן? זה ערבוב של זכר ונקבה, 18, אבל פשוט ככה גדלתי, זה היה ברור, זה לא היה שייך בכלל. אז אבי זיכרונו לברכה לא היה מוכן לסבול שאנחנו נגיד שאנחנו הולכים לזרוק את הזבל. כי זבל בעברית זה דשן, אתם מבינים? זה דשן, לזבל את האדמה. זבל זה דבר טוב. כשמישהו אומר למישהו בסלנג הזה שהוא כמו זבל, הוא מתכוון שהוא טוב, כן? זה דבר טוב, זה דבר טוב. אשפה, אני מוציא אשפה, אשפה חשפה, מוציא אשפה. כשאני כתבתי את המהדורה הראשונה של ספר שמיטה, כל הזמן הקפדתי לדבר על, כשמדובר על לשים בקדושת שביעית, לשים בפח אשפה, לשים בפח אשפה, כל הספר. העורך שראה את זה, שינה כל מקום שכתוב אשפה, זבל, פח זבל, פח זבל, פח זבל. אני מקבל את הקובץ להגעה, אני עובר עליו, אני רואה פח זבל. אמרתי, עצמי, אבי זיכרונו לברכה, התהפך בקברו, מה זה פח זבל? מיד בתוך לחץ, עשיתי חפש, החלף. כל מקום שכתוב זבל, תחליף באשפה. ונחה דעתי. עד שיום לפני הוצאת הספר, פתאום ראינו, אסור לאשפה את הגינה בשביעית. אתם מבינים, כל הזבל הוא החליף לאשפה, פתאום נתקענו. אז הייתי חייב לספר לכם את זה, אבל זה הזבל פה. אז אנחנו מדברים עכשיו על זבל, על, לא על אשפה, על זבל, והמשנה אומרת שאסור לזבל קרקע, זה מעשיר את הקרקע. עכשיו באמת, בדרך כלל אנחנו לא נזבל קרקע בשמיטה, זה מלאכה שהיא בדרך כלל לשבח, להבויה, היא לא נעשה את זה בשמיטה. מה עושים? יש היום שלוש דרכים עיקריות לזבל את השדה. כמו שכתבתי כאן, דרך אחת, על ידי זה שכל כמה שבועות מפזרים זבל בגינה. הדרך הזו אסורה בשמיטה. חוץ ממקרי חירום חקלאיים, שיש צמח שעומד למות, או ממש לא ייתן את התוצרת הנורמלית שלו, יהיה הבדל גדול, מעל שישי, דיברנו על זה, מלאכות דרבנן, אבל בדרך כלל לא מזווים. יש דבר שני, זבל שמתפרק לאט, זה נקרא איטיי תמס. זה יכול להחזיק שנה שלמה. אנחנו לפני השמיטה, צריך להזמין את הגנן שישים את הזבל הזה שהוא מחזיק שנה שלמה, וכך יהיה לנו מספיק לכל השנה ולא תהיה בעיה. יש דרך שלישית, זה לזבל דרך מערכת ההשקיה. אם אתה עושה את זה לפני השמיטה, אז זה מצוין. אם בתוך השמיטה פתאום יש איזה חקלאי, בבית הפרטי זה לא כל כך יקרה שצריך לדשן, בדרך כלל נעדיף דישון דרך מערכת השקיה מאשר ממש לשים דשן. דרך מערכת השקיה זה גם יותר אולי גרמה כזה, וגם יותר טוב כשאתה לא צריך לעשות מלאכה בקרקע עצמה. יש דיונים על זה, מרן הרב קוק מדבר על זה. יותר טוב כשאתה לא צריך לעשות בקרקע עצמה, דרך מערכת השקיה זה יותר טוב. אבל בבית הפרטי אנחנו נעשה את הדברים באמצעות דישון מוקדם לפני השמיטה. ניקוש וכיסוח הצווים. אז בואו נראה בזריזות גם הדבר הזה. אסור מדרבנן לנקש, לכסח הצווים. המטרה בדרך כלל של ניקוש הצווים, כדי שהצמחים יגדלו טוב יותר. מה ההבדל בין ניקוש לכיסוח? ניקוש זה דבר שאתה עושה עם השורש, כיסוח זה בלי השורש. ויש מחלוקת בגמרא במועד קטן דף ב', האם ניקוש זה תולדה של זורע, כי אתה עוזר לצמח לגדול, או שזה תולדה של חורש, כי אתה מרקח את האדמה, הרמב"ם פוסק משום חורש, והכסף משנה אומר תלוי, אם מדובר על ניקוש שמסלק עשבים רעים, כדי שהצמח ההוא יגדל טוב יותר, וזה הדבר הנורמלי, זה עושים בדרך כלל, גם הרמב"ם מודה שזה משום זורע. בכל אופן, לא מנקשים עצבים בשמיטה, ולכן, בדרך כלל, לא מקסחים ולא מנקשים בסביבה, בשדה, אלא אם כן דובר על כיסוח דשא, שדיברנו פעם למשל, שזה תספורת, זה בכלל לא קשור לעניין שלנו. אבל מתי מותר? אם יש סביבה מתחרה, וזה הולך להרוג את הצמח, ממש, אז במקרה כזה מותר, ועדיף קודם כל לעשות ריסוס מונע נביטה. אפשר לעשות את זה לפני השמיטה. בגינה שלכם, מקומות שיש עשבים שוטים, לפני השמיטה תזמינו גנן, הוא ירסה שם, וזה פשוט לא יגדל, זה יכול כמה חודשים לא לגדול, מקומות מסוימים שזה יכול לעזור. גם בשמיטה עדיף לעשות את זה, כי לא ברור שיש כאן ממש פעולה חקלאית, זה פשוט לא גדל בגלל הדבר הזה. הדבר הבא זה כיסוח עשבים בלי השורש, מקומות שאתה יכול לקחת ופשוט לקסח, מקומות שזה יכול לפגוע, זה הדבר הבא. הדבר הבא זה ריסוס של העשבים. עכשיו, לכאורה היה מקום להעדיף ריסוס מאשר כיסוח, כי ריסוס אתה מרסה, זה ימות עוד איזה שבועיים. יש ויכוח לגבי הריסוס הזה, אתם יודעים למה? יש כאלה שאומרים שכשאתה מרסס את העשבים, מה אתה עושה? אתה מפסיד מאכל בהמה. הרי ולבנתך ולחיה אשר בארצך, אתה יכול תבואתה לאכול. אם אתה מקסח, כיסחת, במה עדיין יכולה לאכול. אם אתה מרסס, יבוא השור, תבוא הפרה לגינה שלך, תרצה לאכול, לא יכולה לאכול, אתה הרסת לה את ארוחת ערב. אז יש כאלה שאומרים שיש כאן בעיה, ויש כאלה שאומרים, תשמע, בכל מקרה אף אחד לא אוכל את זה היום, בגינות שלנו, ואין בעיה, אז אכן זה די מקביל, בדרך כלל מעדיפים כיסוח, ואחר כך ריסוס, ואם אי אפשר, זה ממש ניקוש ביד, אם זה הולך להרוס את הגינה. הרבה פעמים אנחנו רוצים לנקש בבית, לא בגלל זה, אלא מסיבות של נוי וניקיון. חזון איש מדבר על ניקוש עשבים שוטים בשטח פתוח. יש לך שטח פתוח, אומר החזון איש, איסוב בשביל הנחשים, במקומות שאין אילנות צריכים לאיסוב, כגון שהמקום רחוק, שאין המקום הוא עומד לזריעה. אז כל נסדות, מקומות פתוחים, אומר החזון איש, מותר לנקש ממש בשמיטה, כי זה ברור לכולם שזה לא קשור לסיבה חקלאית, זה מזכיר מה שאמרנו קודם. כאשר מדובר ליד הבית, לשם נוי, אז אם ברור לכולם שזה לשם נוי, אף אחד לא חושב שזה יעזור לסמכים, זה בצד, אז בעיקרון מותר, עדיף לקסח מאשר לנקש, ועדיף כמה שפחות, אם לא צריך לא לגעת בזה, אבל אם יש מקומות שאתה רוצה, וברור לכולם, שזה רק ליופי, אז הדבר מותר, עדיף לקסח, כמו שאמרתי, ואני רוצה להגיד, שלמרות שמצד הדין היה אפשר לסמוך על החזון איש, ובדרך כלל סומכים, יש כל מיני מקומות שיש חשש לשריפות, לשאלו אותי עכשיו, השבוע מהשומר החדש, הם עושים כל מיני מקומות שיש שריפות, והם מקסחים, רוצים בשמיטה, אז אין בעיה, כי זה שטח פתוח, ברור שזה לשם שריפה, שחס וחלילה לא תהיה שרפה, זה בסדר, מי שמחמיר מאוד, ולא סומך על החזון איש בעניין הזה, ולא מוכן לנקש בשמיטה, אפילו בשטח פתוח, אלו חיילי צה"ל, בני הישיבות שנמצאים בשמיטה בצבא, כל שנה, כל פעם שמגיעה שמיטה, הם נושמים לרווחה, הרס"ר תמיד אוהב לתת עונשים כאלה. עכשיו תנקשו את כל השדה הזה, את השדה הזה, מקובל, אצל הרס"רים שקצת מכינים אותם לטיפול לבני ישיבות, שבשמיטה עוזבים אותם במנוחה. לא נותנים להם לנקש, כי לא מנקשים בשמיטה, ולמרות שהיה אפשר לסמוך על החזון איש, כי בדרך כלל זה שטחים פתוחים שאף אחד לא צריך אותם, אבל מקום שאפשר להחמיר ולתת החיילים שלנו קצת לדוח, זה דבר טוב. טוב, נעצור כאן בעזרת השם.
של כוח הרב, תודה רבה.
ברוכים תהיו, שלום לכולם, הקרובים והרחוקים, להתראות, אוהבים אתכם, מתגעגעים אליכם.